הפרק השני עם רב נחום ברוק ממסילה לכלכלה נבונה על מה כן, היכן כדאי להשקיע את הכסף תחילה על החסכונות ובגדונות, כולל מסלולים בשוק המניות על פי ההלכה, ובעזרת השם נעלה שיחה נפרדת רק על נושא ההשקעות על פי ההלכה במסלולים קשרים בארץ ובחוץ לארץ. עד היום הקרה, אחרי שאתה פוגש משפחה ובודק פנסיה, הפקדות שעושים לילדים של
מה השקעים. אנשים עושים שינויים, אני אגיד לך באמת. אני מדבר תמיד על זה שאנשים צריכים לתפוס את החלק הכלכלי בחיים, לא את המשכורת של החודש ואת 10,000, 12, 15 או 8,000 שקל שאתם מכניסים ומוציאים, אלא בצורה הרבה יותר כללית. זאת אומרת, את כל הכספים שיכלנו להתייעל בהם, להגדיל הכנסות והדברים האלה. והראיתי לך עכשיו בחיסכון לכל ילד. בוא ניקח למשל את משפחת לוי. יש לה 10 ילדים, ואותו בן אדם עכשיו יושב ושומע אותנו, לפני שיש לו את 10 ילדים. עוד בעזרת השם 20-30 שנה יהיה לו 10 ילדים, אבל הוא שומע את זה, בודק את זה, הלך לרב שלו, אומר נכון זה, אתה צודק, והוא שם במסלולים כאלה, לכל ילד יהיה 75,000 שקל, זה 750,000 שקל, כן, זה רווחים פה של, ראינו, של 54,000 שקל לכל ילד, למעלה מחצי מיליון שקל, שהוא יעשה בלי לעשות כלום, ובאמת בלי לעשות כלום, והוא לא יעשה, אם הוא יתנהל בצורה לא נכונה. אני חושב שהדבר הזה זה באמת הכרחי וקריטי, ובשורה לכל בן אדם ששומע את זה עכשיו, שפשוט יעשה את הדברים האלה שלא מצריכים שום מעמד, אגב זה גם לא קשור לסוכני ביטוח, עושים את זה לבד, את הדברים האלה, וזה חשוב. אותו דבר בפנסיה, אותו דבר אם יש חסכונות בקרנות השתלמות, אני כן רוצה אבל, אנחנו התחלנו מהסוף, כי אני כן רוצה להסביר איך הדבר הזה עובד, כי אני לא מאמין שאנשים יכולים וצריכים לעשות שינויים וקבלת החלטות כשהם לא מבינים מה הם עושים. ואני רוצה בעצם לשאול שאלה שאתה לא שאלת אותי, אבל אנשים תמיד שואלים אותי, אם אתה צודק, אז למה קוראים לזה סיכון מוגבר? חשבת פעם על השאלה הזאת?
תגיד לי אם אני לא עונה נכון, אתה נותן לי להאמר, לקחת סיכון?
כן.
אנחנו מדברים על סיכונים עכשיו. אני חושב שזה שאול מהמקומות שהסיכונים בטווח קצר, שאז הסיכון באמת גדול, כי יום אחד זה עולה ויום אחד זה מתרסק.
בדיוק, אז אני אסביר איך זה עובד. בכמה מילים, כי זה באמת נושא מאוד ארוך, אבל שנבין מה זה בכלל, איפה הכספים האלה נמצאים? הרי הם לא נמצאים בגמ"ח המרכזי. הם לא נמצאים בגמ"חים, זה לא נמצא אצל אנשים, זה בסוף נמצא בשוק ההון. שוק ההון זה אומר ששמים לנו את הכסף במניות, או באגרות חוב, או בעוד דברים מסוימים. צריכים להבין שלמרות שמניות זה נשמע משהו שעולה ויורד וזה מסוכן ואי אפשר לצפות אותו, זה שונה לגמרי מהימורים חלילה או מחברות שאין עליהם שום תעודת ביטוח שאולי עוקצים אותך. ואני אסביר איך זה עובד. בוא נגיד, דוגמה שאני תמיד מביא, שיש לי 100,000 שקל ואני מחלק את זה לחמש חברות קולה. בוא נגיד לארסי, פפסי, לקוקה קולה העולמית, לעוד שתי חברות, ובכל חברה אני שם בשווה 20,000 שקל. ובוא נניח שחברת קוקה קולה העולמית קורסת, אגב, יכול להיות דבר כזה? הכל יכול להיות, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות, הכל מבטיח לך שאם מחר בבוקר אומרים שיש שם חומרים מסרטנים, וזה מחקרים שמוכחים, החברה קורסת תוך 5 דקות, אין חברה, המניה שלה מגיעה לאפס. זה ברור.
כן, ואגב, לפעמים בשוק הזה זה יכול להיות דברים שממש לא מוצדקים בחינת השוק. לדוגמה, אם בדיוק מספרים שזה מסרטן והמנכ״ל חלה, אז שזה צירוף מקרים מאוד יפה, ואז יכול לקרוא שזה יקרוס, ובואו נראה, כן רוצה לתת דוגמה שקרתה בארץ, חברת חפציבה, שזה לא קרס בטעות,
חברת טבע הייתה בשיא, והיא קרסה, ויש לזה סיבות, למרות שהייתה חברה מצוינת, והיא עדיין חברה מצוינת.
חפציבה שיש מאות מהמאזינים, שאו הוא או בן משפחה ממעגל ראשון, נפל שם עם דירה או חצי דירה או שליש דירה, חפציבה זה הפשיטת רגל הגדולה ביותר מאז קום המדינה, שהמוני חרדים קנו דירות בבית שמש, באלעד, במודיעין עילית, בכל המקומות שהיו חפציבה, וזה פשט הרגל.
נכון, אבל אגב, במקרה שם מאז יצא מתוק, כי הוחל חוק המחר, שזה עוד נושא בפני עצמו, שזה מגן לגמרי על רוכשי הדירות. מי שקונה דירה בחוק מחר, אין לו כמעט סיכוי להפסיד, אבל זה עוד נושא. עכשיו, מה שקורה, שבוא נניח שחברת קוקה קולה העולמית קורסת, אני חוזר לדוגמה שהבאתי, אז על הנייר הפסדתי 20%, 20,000 שקל, זה מאוד כואב. אבל בוא נצא מנקודת הנחה מאוד ברורה, שאנשים לא יפסיקו לצרוך קולה. בגלל שאנחנו חיים פה ויש ילודה ואנשים אוהבים את המשקה הזה, ועד רבה נתח השוק של החברות האחרות יעלה, ובטווח הארוך, אותו בן אדם, אם הוא ינשום עמוק, לא יעשה שום דבר, כי אם הוא יעשה, זאת אומרת למשוך את הכסף, אז הוא בעצם מקבע את ההפסד ומממש, ואז אם נתח השוק של החברות האחרות יעלה, הוא לא יהיה שם על הרכבת כדי בעצם להרוויח כסף, ולכן, בטווח הארוך, שוק המניות של אותם חברות יעלה. אותו דבר קורה כשאני לא משקיע במניה אחת, כשאני משקיע בסל, בסל של מניות, כן, שזה תעודות סל, שזה מדדי מניות, אז לא יכול להיות דבר כזה, שכל החברות האלה יפשטו רגל. ניקח לדוגמה למשל מדד שדיברו עליו הרבה מאוד בשנים האחרונות, גם הציבור החרדי, כי יש לו גם הכשר, גם של בדץ וגם של צועקה הלכה, בחלק מהחברות, כל אחד יבדוק. S&P 500, S&P 500 זה אומר, 500 החברות הגדולות בארצות הברית, שזה כולל חברות ממניות הטכנולוגיה, כמו גוגל, כמו טסלה למשל, מטה ועוד חברות, שזה כולל חברות מתחום המזון, כמו קוקה קולה, שזה כולל חברות תעופה, כמו בואינג, יונייטד איירליינס. יכול להיות שכל החברות האלה יקרסו, יכול להיות שכל החברות האלה יפשטו את הרגל, הכל יכול להיות.
רק אם קורה משהו מאוד מאוד דרמטי.
הריבור יכול לעשות הכל, וכן, וכנראה שיש פה איזה מלחמת עולם שלישית, ואיראן זרקה פה פצצת מימן, וכולנו נמצאים מתחת לשולחן עם מסכות אבח.
כן, נכון, שזה לא קורה. משפט לא בשבילך, אלא בשביל, יש אנשים, אחרי כל רעיון שעשיתי איתך, או עם אנשים שעוסקים בנושא הכלכלי, שאמרו שהכל בידי שמיים ואסור. דווקא כל מה שאתה אומר כתוב בחזל, שלעולם ישליש אדם כספו, שליש בקרקע, שליש בזה, שליש בזה. כל הדברים האלה, חזל גם דיברו, שלעשות פיזור סיכונים. שליש, 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 זה פיזור סיכונים.
בוודאי, אני אגיד לך יותר מזה, כל הנושא של השתדלות, אני לא נכנס כל החדשה לתרבותה, ואני יודע שיש בזה הרבה דעות, אבל הבאתי בעבר בעיתון יתד נאמן, אני כותב שם טור, הבאתי מכתב של הרב אוזנר בירידי חלק ד' סימן א', שהוא כותב מפורש, מישהו שואל אותו האם צריך לעשות השתדלות לחתונות ילדים והשתדלות לפנסיה, ואז הוא אומר, יש כאלה שהם נמצאים בדרגה של רבי שמעון בר יוחאי וזה, כן, שיש להם השתדלוס והכל, אבל הוא אומר, רוב האנשים הרגילים חייבים לעשות השתדלוס, ככה הוא כותב, כמובן, שכל אחד ישאל את הרבותיו, אבל הדברים האלה כתובים מפורש, ואני יודע באופן אישי שהרבה אברכים והרבה אנשים שהלכו באופן פרטי למויר אירוע, הם אמרו להם בוודאי שצריך לעשות השתדלות.
כן.
זה קריטי, אנחנו בסוף בעולם הזה, אבל זה עוד נושא בפני עצמו. אני חוזר לנושא של המניות, זו הסיבה שבטווח הארוך שוק המניות עולה. למה? בגלל שלא יכול להיות שגם אנג'ל, גם תנובה, גם טרה, גם כל המאפיות יסגרו את שעריהם ויפשטו את הרגל, כי אנחנו פה, אנחנו צריכים לקנות, אנחנו צריכים לצורך, אפילו המאפיות בעזה עכשיו בחאן יונס נפתחו. למה? בגלל שאנשים צריכים לאכול, אין מה לעשות. ולכן כשמבינים את המתודה הזו, זה היגיון מאוד ברור שבסוף כשאתה שם כסף במניות, בפיזור נכון, ואתה לא צריך להבין בזה כי יש לך חברות שעושות את זה בשבילך, בסוף, אתה בעצם מצטרף לרכבת הכלכלה העולמית, לרכבת הצמיחה העולמית, ולכן בטווח הארוך זה נותן את הצורות המדהימות האלה, וזה פשוט קורה 30 שנה אחורה, גם הממוצעים 10-11%, זה פשוט הרבה מאוד צורה שקורית בגלל ההבנה של הדברים האלה. אז למה בכל אופן זה נקרא סיכון מוגבר? אז אני תמיד אומר בהקשר הזה, הרמב״ם אומר שבן אדם יכול לחיות הרבה מאוד שנים, אבל בגלל אכילה מרובה, שתייה מרובה, זה גורם לו למות בקיצור ימים. האדם קורא את קברו, יוצא שלא המסלול הוא המסוכן. האדם המסוכן, תחשוב על אותו בן אדם שיושב בקורונה וזה קרה, המדדים נופלים ב-33% בתוך תקופה של חודש, אנשים נכנסו לפאניקה, כולנו זוכרים את זה. היה פה, הרגישו הרגשה של סוף העולם, לא פחות מלחמת שמחת תורה, מה שקרה בחודשים האחרונים. באמת הייתה פה הרגשה של סוף העולם, וסיפרה לי אישה אחת בדמעות בקורס שנסעתי בבני ברק בבית המורה. אומרת לי, משכנו את כל הפנסיה בהפסדים, הרכבת ברחה לנו, אחרי חודש פתאום השוק התחיל לעלות, ואותה שנה הסתיימה ב-17% תשואה ב-S&P הזה שדיברנו עליו, כמעט 17%, שוק המניות זינק בבת אחת, אבל מי שמושך את הכסף מלחץ בהפסדים, בסוף מפסיד. ולגבי הדברים אמורים, כי בסוף החסכונות של פנסיה וחסכון לכל ילד וגם קרנות השתלמות שזה חסכון לטווח בינוני של 6 שנים ואחרי זה אפשר למשוך אותו, אבל אפשר בסוף להחזיק את זה הרבה יותר שנים, לקרן השתלמות גם יש הטבת מס שנדבר עליה בהמשך, החסכונות האלה הם חסכונות לטווח ארוך, אז למה אתם משחקים עם המסלולים? למה אתם נכנסים לפחד, ללחץ, לפאניקה? אם אנחנו מבינים שבטווח הארוך זה עולה, וראינו היסטורית שזה עולה.
אני חושב שאנשים לא מפחדים, אלא אנשים לא יודעים. ברגע שהם שומעים את מה שאתה אומר, שסיכונים זה הכוונה, זה שאול מהטווח הקצר, אבל כשאתה מסתכל על פריסה של שנים, כל מי שמכיר את הגרפים יודע שזה יורד, יש דברים שפעם בשנתיים יורד, קבוע, יש לו ירידה פעם בשנתיים, כי זה הסטטיסטי שזה קורה בשוק הזה, אבל כשאתה מסתכל על 10 שנים זה עלייה, ובוודאי כשאתה מסתכל על 20, כי יש גם דברים שכל 7 שנים.
כן. יש אמרה שמקובל לומר אותה בשוק ההון, שאף אחד לא יכול לדעת מה יקרה מחר בבוקר, ואני אומר לך, אנשים אומרים לי, אז להשקיע עכשיו, אני אומר להם שאני לא יודע. אם הייתי יודע, הייתי עומד וכולם היו...
היו משלמים לך על כל דקה.
בוודאי, בוודאי. אבל אני לא יודע, אבל אני יודע... אני יודע איך כלכלה עובדת, אני מבין מה קורה, ואני לא מסתמך רק על איך היא עובדת, אני פשוט רואה את הנתונים, 20 שנה אחורה, 30 שנה אחורה, 40 שנה, 100 שנה אחורה, אתה יודע שאפילו במלחמת העולם השנייה, בהתחלה השווקים ירדו ואחרי זה הם עלו, למה זה קרה? בגלל שבסוף יש חברות שמייצרות נשק, יש מזון והפוך, תמיד אחרי מלחמות, וזה נושא לשיחה בפני עצמה, זה נושא של ניצול הזדמנויות, הרי נוצר הרבה מאוד חסר, אז צריכים מפעלים וצריכים דברים, אפילו בעזה עכשיו, בונים על צמיחה מאוד מאוד חזקה, בגלל הרבה מאוד פועלים שהצטרכו אותם לשקם את כל ההרס ואת כל הדברים האלה. במאמר המוסגר, הכלכלה של עזה מאוד בנויה על כלכלה בין מלחמות, בגלל שאנחנו כל פעם הורסים להם, והם שוב בונים, ושוב אנחנו הורסים והם שוב בונים, וזה בעצם מה שמפרנס את האנשים שם, כי אין להם הכשרות של דברים שהם יכולים לייצא מעבר לבנייה ודברים כאלה. ככה בדיוק עובדת כלכלה, ככה בדיוק עובדת כלכלה.
הבנו את העיקרון, ותודה רבה לך רב נחום ברוק על הפרק השני. כל מי שרוצה לפנות לארגון מסילה לקבל ליווי למשפחה במשך כמה חודשים, הנחה מיוחדת של 1,000 שקלים. בסך הכל 2,000 שקלים כעת, ניתן להקיש 9-5 מהתפריט הראשי כדי להשאיר הודעה שמגיעה ישר לארגון מסילה שהם יצרו אתכם קשר, רק תגידו שם, מספר טלפון ועיר, ובעזרת השם, מחר נשמע מה קורה במהלך ליווי כזה, והאם בן אדם ממוצע באמת מגלה שיש לו הרבה מה לשנות בתוכניות הפנסיה והחיסכון, נשתמע בעזרת השם מחר.
בשמחה רבה.